אני אתחיל ישר בתוך המקורות, ואז אני אגיד כמה דברים, ואז נעשה לימוד בחברותות, אוקיי? אז האמת שכשנדב דיבר איתי, הרב נדב, על הסדרה הזאת, אז ידעתי רק דבר אחד שקפץ לי לראש, וזה המילים לעולם נברא אדם יחידי, ועשיתי איזשהו בעצמי דרך עם המילים האלה, אבל מה שאני אפתח בו זה פשוט כי זה הדף היומי. לא יודעת מי פה לומד דף יומי, אבל ממש השבוע, שלשום, לפני כן, ממש הדפים האחרונים הם דפים שבמסכת יבמות שעוסקים בזוגיות ובפריה ורבייה. ואני כאילו מבחינתי אדבר היום בשיעור על שני הדברים האלה ביחד. בסדר? אני מדברת על להיות לא לבד, להיות בהקשר משפחתי, שזה כולל גם את ההקשר הזוגי וגם את העניין של ילדים. אז נקודת המוצא לעיסוק ביבמות זאת המשנה שנמצאת לפניכם. לא יבטל אדם פריה ובייה, אלא אם כן יש לו בנים, בית שמאי אומרים שני זכרים, בית הלל אומרים זכר ונקבה, שנאמר זכר ונקבה אברהם. נשא אישה בשעה עם העשר שנים ולא ילדה, אינו רשאי לבטל, גרשה מותרת להינשא לאחר, ורשאי השני לשהות עם העשר שנים, והיא מפילה מונה משעה שהפילה. האיש מצווה על פריה ובייה, אבל לא האישה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם, הוא אומר, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים פרו ורבו. אז המשנה נורא נורא מעניינת, אבל אני לא הולכת לדבר על המשנה, רק להגיד שהיא נקודת המוצא לעיסוק יותר רעיוני, מחשבתי, שתכף אני כן אראה חלק ממנו בדפים האלה, ושתשימו לב שיש כאן שני פסוקים מפסוקי הבריאה בבראשית, אחד המתבקש, כן, אחד זה ויאמר, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו, והשני זה זכר ונקבה אברהם, והפסוקים האלה ילוו את הלימוד שלנו בכלל פרשיות בריאת האדם בספר בראשית ילוו אותנו. אבל בגלל שאני בחור ישיבה, אז אני לא באמת יודעת ללמד תנ"ך, רק חז"ל, אוקיי? אז רק מה שחז"ל יש להם לומר, ותנ"ך צריך ללמוד במקום אחר. אוקיי, אז מה יש בדפים שככה היו השבוע בדף היומי? הבאתי כמה קטעים נבחרים. בסמך ב' עמוד ב', אמר רבי תנחום, אמר רבי חנילאי, כל שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. אני מדלגת, כן, במערב האמרי, בלא תורה, בלא חומה. רב אולה אמר, בלא שלום, ויש פסוקים שמוכיחים כל אחד מהדברים האלה. ובסמך ג' וסמך ד', תניה, אמר רבי אליעזר אומר, כל מי שאין עוסק בפריה ובייה כאילו שופך דמים, שנאמר שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. וכתיב בתרי, ואתם פרו ורבו. רבי יעקב אומר, כאילו ממעט הדמות, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. וכתיב בתרי, אתם פרו וגומר. בן עזאי אומר, כאילו שופך דמים וממעט הדמות, שנאמר ואתם פרו ורבו. אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש. אתה נאה דורש ואין נאה מקיים, כי הוא לא היה נשוי ולא היו לו ילדים. אמר להם בן עזאי, ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה? אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. וזה ממשיך, תנו רבנן, בנוחו יאמר שוב והשם רבבות אלפי ישראל, מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. הרי שהיו ישראל שני אלפים ושני רבבות, חסר אחד. וזה לא עסק בפריה ובייה, לא נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אבא חנן אמר משום רבי אליעזר, חייב מיטה מי שלא עוסק בפריה ובייה, שנאמר ובנים לא היו להם, לנדב ואביהו, היו להם בנים, אילו היו להם בנים, לא מתו. אחרים אומרים, גורם לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר להיות לך לאלוהים ולזרחה אחריך, בזמן שזרחה אחריך שכינה שורה. אין זרחה אחריך על מי שורה, על העצים ועל האבנים. וכן, וואו, וזה, כן, אז אתם יכולים להגיד, וואו, 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 אולי יותר מהכל, וסמך ג' עמוד א', אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, שנאמר זכר ונקבה בראם. אז הסוגיות האלה מאוד נעימות לקרוא למי שיש לו זוגיות ויש לו ילדים, ואז הוא אומר, אני בשמחה, בברכה, בטובה, בתורה, בחומה, בשלום, ואני בן אדם, ואני מרבה את הדמות, ובזכותי השכינה שורה, וכולי, ובתמונת ראי קשה, הן קשות למי שלא נמצא בסיטואציה, כל כך קשות שאני חושבת שהרבה לומדים ומלמדים של, למשל של הדף היומי, פשוט קוראים את זה, כי מה נאמר על זה. עכשיו, יש כאן כל אחד אחר, שזה בן הזי, שצריך לומר שהוא בחר בבחירה לוותר על זוגיות והולדה, או לפחות הוא מציג את זה ככה. יכול להיות שהבחירה יושבת גם על איזשהו מבנה אישיותי ועל נסיבות, אבל מבחינתו הוא בתודעה של בחר, מול הזוגיות, המשפחה עומדת מבחינתו, התורה, הוא לגמרי מעריך, מכיר בערך של הזוגיות והפריאה ורבייה, הוא בעצמו אומר שמי שלא עוסק בפריאה ורבייה, הוא גם כאילו שופך דמים וגם כאילו ממעט את הדמות, אבל הוא אומר, ואני בחרתי אחרת. עכשיו, זאת אמירה כמובן מאוד מאוד משמעותית. אנחנו לא רגילים שמישהו אומר, מי שעושה כך וכך, הוא שופך דמים וממעט הדמות, ובכל זאת זה מה שאני עושה מבחירה. אז עצם זה שהקול הזה נמצא כאן, אני חושבת, זה דבר מאוד מאוד מעניין, ועדיין חסר כאן קול אחר, שאני חושבת שהוא קול הרבה 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 יותר נפוץ מהקול של בן הזי, והוא הקול של האנשים שלא נמצאים בסיטואציה הזאת, לא מבחירה, שהיו רוצים להיות בסיטואציה של זוגיות, של נישואים, של ילדים, אבל לא עלתה בידם. לא כי הם אומרים, אוקיי, אני בוחר בדעה צלולה להעדיף את את התורה. רגע, אחד להשאיר לי. והקול הזה לחלוטין, לא נשמע כאן. ואני רוצה לומר, ברמה האישית, שאני בדחילו ורחימו עומדת פה היום לדבר על הנושא הזה, מהמקום המאוד מאוד פריבילגי שלי. אין לי מילה אחרת, אני נשואה 26 שנים בשמחה ובטוב לבב, יש לי 5 ילדים, חיי נישואים ארוכים ויציבים וגידול ילדים, זה דברים שמלאים באתגרים. האתגרים האלה הם נס, ברכה, ממלאים את החיים במשמעות, אפילו אם אין שום דבר אחר. אני לא טובה בכלום ממי שהוא לא בסיטואציה כמו שאני, ואני לא יודעת אם יש לי זכות, אני אומרת את זה ברצינות, בכלל לדבר בעניין, אבל אני כן חושבת שיש לי חובה כמו לכל חברה, ואני חושבת שהבחירה הזאת שלנו כבית מדרש להתעסק ב, לשים את זה על השולחן, היא בחירה מאוד חשובה, כי כן, כי צריך לדבר על זה וצריך לראות מה אנחנו כחברה אומרים, משדרים. אז זה אלה דברי הפתיחה שלי, ואני באמת, אני אומרת, אני בתחילו ורחימו, ואני מתנצלת מראש אם אני לא מספיק רגישה, אבל אני אשתדל. אז עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להציב מול הסוגיות האלה של הדף היומי משהו אחר, מקום אחר, בספרות חז"ל, שהוא מבחינתי המקום הראשון שאמרתי לכם שהמחשבה שלי הלכה אליו, וזה בצד השני של הדף. זאת משנה בסנהדרין בפרק ד'. אני חושבת שאני, כן, אם אני צריכה לבחור נכון לעכשיו, הבחירות האלה הם דברים שיכולים להשתנות בחיים, אבל נכון לעכשיו, אם אני צריכה לבחור משנה אחת מתוך השס משניות, אז היא זאת. סנהדרין פרק ד', ובעיקר משנה שפה היא בטעות כתובה ד', אבל היא ה', אז ניכנס קצת לאווירה. משנה א', אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה, שנאמר משפט אחד יהיה לכם. מה, אבל לא באמת, כן, אז דיני נפשות ודיני ממונות שניהם שווים בדרישה וחקירה, אבל חוץ מזה הם לא שווים. מה בין דיני ממונות לדיני נפשות? דיני ממונות בשלושה ודיני נפשות ב-23, דיני ממונות פותחים בין לזכות ובין לחובה, דיני נפשות פותחים לזכות ואין פותחים לחובה, דיני ממונות מתין על פי אחד בין לזכות ובין לחובה, ודיני נפשות מתין על פי אחד לזכות ועל פי שניים לחובה, דיני ממונות מחזירים בין לזכות ובין לחובה, דיני נפשות מחזירים לזכות ואין מחזירים לחובה, דיני ממונות הכל מלמדים זכות וחובה, דיני נפשות הכל מלמדים זכות ואין הכל מלמדים חובה, דיני נפשות, דיני ממונות המלמד חובה מלמד זכות והמלמד זכות מלמד חובה, דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות, אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה. דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה, דיני נפשות דנים ביום וגומרים ביום. דיני ממונות גומרים בו ביום בין לזכות בין לחובה. דיני נפשות גומרים בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה. לפיכך אין דנים לא בערב שבת ולא בערב יום טוב. אז רשימה ארוכה 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 של הבדלים בין דיני נפשות לדיני ממונות, שבעצם עניינם זה להגיד עד כמה בדיני נפשות, שנגיד רגע נעשה אישור קו, דיני נפשות זה אומר ש... עומד לפנינו אדם שמשפט, ואם הוא יהיה חייב בדין, המשמעות זה שהוא יוצא להורג, זה דיני נפשות, לעומת דיני ממונות שמי שימצא חייב, המשמעות היא שהוא יצטרך לשלם כסף או להחזיר כסף, ויש בדיני נפשות ניסיון מאוד מאוד ברור להטות אותם לצד הזכות ולא לצד החובה, זאת אומרת לא להגיע לזה שאדם יוצא להורג. אני מדלגת על המשנה המעניינת של איך סנהדרין שדנה בדיני נפשות, איך היא הייתה יושבת, ואני עוברת למשנה הבאה שהיא משנה ה', כיצד מאיימים את העדים על עדי נפשות. אז במשפט העברי בין בדיני ממונות ובין בדיני נפשות הכל עומד על עדים, על פי שניים עדים יקום דבר, ולכן העדים חייבים להיות דוברי אמת, ויש כל מיני דרכים לגרום לזה, ואחד מהדרכים זה לאיים על העדים. אז איך אנחנו מאיימים על העדים? כשהקונטקסט הוא דיני נפשות. היו מכניסים אותן ומאיימים עליהם. לאיים זה לא אקדח, אלא זה לנסות לכוון לאיזושהי תודעה. שמה תאמרו מעומד ומשמועה, עד מפי עד ומפי אדם נאמן שמענו, כן, זה כל מיני דרכים שהן לא קשרות לעדות. אתם לא יכולים להגיד דברים מעומדן דעת או משמועה או כי שמעתם ממישהו אחר, אתם לא פסולים לעדות. אתם יכולים רק להגיד מה שבוודאות אתם ראיתם. אז אם תעשו את הדברים האלה, אי אתם יודעים שסופנו לבדוק אתכם בדרישה וחקירה, אנחנו נחקור ונדרוש ונבדוק ונעלה עליכם. אם אתם משקרים, אם אתם עדים זוממים, אז אפילו גם אולי תמותו בעצמכם. אז זה דבר אחד, אבל מה שיותר חשוב לי, אבו יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות, דיני ממונות אדם נותן ממון, מתכפר לו. דיני נפשות, דמו ודם זרעיותיו, תלויים בו עד סוף העולם, שכן מצינו בקין שהרג את אחיו, שנאמר דמי אחיך צועקים. אינו אומר דם אחיך, אלא דמי אחיך, דמו ודם זרעיותיו. דבר אחר, דמי אחיך, שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים. אתם זוכרים? העצים והאבנים היה גם שב ביבמות. אז כן, מי ש... יעיד עדות שקר ויביא להרשעה לא נכונה של אדם בדיני ממונות, אז יש לזה כפרה. האדם הזה ישלם כסף, אפשר להחזיר לו כסף בחזרה, אבל מי שיעיד עדות לא נכונה בדיני נפשות ואדם על סמך זה יוצא להורג, לדבר הזה אין כפרה, ודמו וגם דם זרעיותיו, כל הילדים שהוא היה עשוי להוליד תלויים בו. לפיכך, ועכשיו אני מגיעה לחלק המרכזי לענייני, לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. אני קוראת את הנוסח בלי מישראל, שהוא כנראה הנוסח המקורי. ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך, ושלא יהיו מינים אומרים הרבה רשויות בשמיים, ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומים זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. ושמה תאמרו, מה לנו ולצרה הזאת, למה בכלל שנהיה עדים, והלא כבר נאמר, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד וכו', אם נשא אבונו, אסור לכבוש עדות. ושמה תאמרו, מה לנו לחוף בדמו של זה, אז פשוט לא נגיד שום דבר לחובה, הלא כבר נאמר, ובעבוד רשעים רינה. אז באמת, אני חושבת שכל הפרק הזה הוא מדהים, אבל אני רוצה להתמקד במילים המודגשות במשנה ה' ולשאול איך אתם מבינים יחידי. לפיכך נברא אדם יחידי. ייחודי. מיוחד. עוד?
לבד.
לבד.
בראשית פרק ב' לעומת פרק א', שיש רק אדם מברק אדם, לא כזכר ונקל אבי יחד.
אחד. יחידי. זה גם לוקח אותנו למקום של ייחודי, חד פעמי. אין לו, אין אף אחד אחר דומה לו, אבל זה גם אחד. עכשיו יש פה, לפיכך נברא אדם יחידי נקודותיים, ויש כאן ארבע תשובות שונות. התשובה הראשונה ללמדך שכל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא, היא באמת לוקחת לכיוון של האקזמפלר חד פעמי. אם הוא ימות, אין עוד מישהו כמוהו. לא היה, לא יהיה. ולכן הדבר הזה הוא עולם, וגם לא היו לו ילדים, והוא עולם מלא. אבל התשובות, שתי התשובות הבאות, מפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך, מה זה? ולכן
כולנו
בנו
לאותו אבא, אז אף
אחד לא יכול להגיד. כן. עדיף. בשביל זה היה צריך שאדם הראשון ייברא אחד, רק אחד. כי אם היו כמה אדמים ראשונים, אז אנחנו, בני האדם, היינו מתווכחים. מי יותר חשוב? מי יותר טוב? האם הצאצאים של אדם א' או האם הצאצאים של אדם ב'? הידיעה הזאת שכולנו, כולנו, כולנו, התחלנו מאדם אחד, עכשיו לא משנה אפילו אם הוא ייחודי או לא, אבל הוא אחד, היא אמורה לא שזה מצליח, אבל לעקר את להגיד לאנשים, הוויכוח שלכם מי יותר שווה ממי, הוא לא עומד, כי כולכם מאותו אחד.
שזה כל די לא סטנדרטי בדרך כלל, כי בדרך כלל היהדות היא מאוד היררכית,
והמון מבנים. נכון.
גם אנחנו מולדים, גם של בתוך היהדות פנים לישראל.
אוקיי, ועדיין, נכון, יכול להיות שהקול הזה הוא לא מתאים לכל מיני, כל מיני קולות אחרים.
אני דווקא הבנתי את זה רק פה בהקשר, שזה לא בכך האדם הראשון, אלא אבא שלי או סבא שלי, שהוא לא בכך יותר טוב מסבא אחר, פשוט הוא אחר. כאילו חזרה חד-פעמית ביחידיות הזאת.
אוקיי, אז אני יודעת שהרבה פעמים יש נטייה לקרוא ככה. אני חושבת שמשהו באטמוספירה שלנו לוקח, לא דווקא הדתית, התקופה, המקום, האווירה שאנחנו חיים בה, אנחנו נורא 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 מהר, אנחנו רואים לפיכך נברא אדם יחידי, אנחנו הולכים על חד פעמי, על המיוחד. אני חושבת שהמשנה הזאת מדברת על אדם הראשון. זה נמצא גם קודם. איך אנחנו יודעים שבדיני נפשות דמו ודם זריותיו תלויים בעד סוף העולם? אנחנו חוזרים לסיפורי הבריאה, אנחנו חוזרים לסיפורי הראשית. זה דרך אגב מה שמשותף בין הסוגיה, הסוגיות ההם ביבמות והסוגיה פה. הדגם הוא האדם הראשון, ואני חושבת שכשהמשנה אומרת לפיכך נברא אדם יחידי, היא כן מתכוונת לאדם הראשון, ואני מזמינה אתכם, המשמעות הזאת של הייחודי, וזה נכון לכל אחד, וזה נכון גם לסבא שלי, אני לא אומרת שהיא לא קיימת כאן, אבל אני מזמינה אתכם רגע לחשוב על לפיכך נברא אדם יחידי, יחיד מלשון אחד. ואני וידאתי את זה עם הבן שלי שהוא סטודנט ללשון, שמבחינה לשונית המילה יחיד והמילה אחד הם מאותו מוצא, הם מאותה משפחה, בסדר? זה מאוד 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 מעניין של המילה יחיד, יש גם קשר ליחד, בסדר? אבל ודווקא על ייחודי הוא אמר לי שהוא לא בטוח שזה בדיוק מאותה משפחה, אבל יחיד ואחד זה בוודאי מאותה משפחה. אז אם אנחנו נקרא ככה, לפיכך נברא אדם אחד, אני מציעה לפחות לקרוא ככה, אז אנחנו נותנים עכשיו סיבות למה נברא אדם ראשון אחד. גם הדבר הזה מקיים את העניין שאחד פעמיות, גם זה אמור לבטל או לפחות להקטין קצת את היצר האנושי שחייב כל הזמן להגיד אני יותר טוב ממך, אני יותר טוב ממך, ושלא יהיו מינים אומרים הרבה רשויות בשמיים, זה משהו אחר, תיאולוגי, אבל גם כקשור, אם היו כמה אדמים ראשונים, אז היינו יכולים להגיד, את זה ברא האל הזה, את זה ברא האל הזה, את זה ברא האל הזה, שוב זה היה יוצר בלגן של היררכיות, אבל חוץ מזה זה היה תיאולוגית גם מתאים לריבוי ולא למונותאיזם.
אז
למה?
אולי יש אל אחד לבני אדם ואל אחד לפילים ואל אחד לגשאים, ואז לא צריך בני אדם שונים.
אוקיי, זאת שאלה טובה. יכול להיות שנוכל לענות עליה בהמשך מהמקורות, אבל בואו נשים אותה כאן ונלך עם זה, ונניח שהמשנה אומרת מה שמאיים זה לא הדשאים והסוסים והפילים, להגיד יש אלוהים שברא דשא ויש אלוהים שברא סוסים ויש אלוהים שברא פילים, מה שמאיים זה אם היו שני נבראים או יותר, להגיד יש אלוהים שברא את זה ויש אלוהים שברא את זה, וזה מעניין למה דווקא זה מאיים ולא הדשא והסוסים והפילים, בסדר? אז דווקא נציב את זה.
בא לי להגיד שכאילו מה שמיוחד באדם זה התודעה שלו והדעת שלו והרוח ומעלה, היכולת כאילו לדבר. אז כאילו הדשאים והפילים, הדרך שלהם לעבוד את האל התיאורטי הזה פחות, זה פחות מורה מאשר אם היה אדם נוסף.
אוקיי, הנה תשובה מעניינת. ננסה לחשוב על עוד תשובות. ואז אנחנו הולכים להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומים זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו, אז זה מחזיק באמת את שני הדברים, גם את אנחנו בדיוק הולכים להגיד שכל אחד הוא יחיד ומיוחד, אבל זה שכל אחד הוא יחיד ומיוחד, כשכולם יצאו מאותו אחד, זה מיוחד כפליים. זאת אומרת, באיזשהו מקום אנחנו מחזיקים גם את איזשהו שוויון, כן? כי כולם מאחד, אבל בתוך השוויון הזה כל אחד הוא לגמרי, 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 לגמרי חד פעמי. אז אני יודעת שאני מדברת הרבה, תכף תלמדו בחברותות ואני אפסיק לדבר ואחרי זה נדבר ביחד, אבל זה רק הפתיחה. אז אם הקונטקסט מאוד מאוד שונה מיבמות, אנחנו לא עוסקים כאן בברכת הזוגיות והזרע, אנחנו דווקא עוסקים בדיני נפשות, ודווקא עומד לפנינו בן אדם שיכול להיות מוצא להורג. זאת אומרת, אנחנו דווקא עומדים כאן ברגע של אולי שיכול להגיע לנטילת חיים, ומתוך זה אנחנו מדברים על חיים. אני חושבת, וביבמות אנחנו מדברים על לידה, הקשר בין מוות ללידה הוא מאוד חזק בחיים, אוקיי? אז בשני הצדדים של הדף הדבר הזה נמצא. ועוד יותר חשוב לי לומר ששני הצדדים של הדף הם מאוד מאוד שונים, אבל שניהם יושבים על תיאור הבריאה של האדם, בסדר? וביבמות, עכשיו אני אנסה להגיד משהו שאני רוצה שהוא ילווה את האלימות שלנו היום. הבריאה בצד של יבמות היא משמשת דגם לריבוי, לפריאה ורבייה ולזוגיות. בסדר, הפסוקים האלה, הפסוק הזה פרו ורבו, ביחד עם פסוקים אחרים שהוא כתוב לידם, הוא מובא כראיה לזה שאדם הוא אדם, בסדר, לגדולת האדם. היכולת להיות בזוגיות ולהיות הרבה ולפרוט ולרבות, זה מה שבסוגיות האלה ביבמות יושב על הדגם של הבריאה. ואילו בסנהדרין, אוקיי? בסנהדרין, הדבר שמאוד מאוד חזק וקשור לאותם פסוקים של בריאה הוא אחד. אז אני רוצה לומר שזה המתח שאני רוצה לדבר עליו. האם כשאנחנו מדברים על בריאת האדם, הדגם היסודי הוא דגם של ריבוי, זכר, נקבה ואחר כך ילדים, או שהדגם היסודי הוא דגם של אחד? בסדר? ואני חושבת, אז כן, אני אקרא לזה בשם קוד, המתח בין סנהדרין לבין יבמות. אני מקווה שהצלחתי להסביר את זה מספיק טוב. ואני חושבת שזה מאוד מעניין לבדוק את המתח הזה, את שני הדגמים האלה, בעוד מקומות. אז אני היום, אפשר לבדוק את זה בכל מיני מקומות, אבל אני היום רוצה לבדוק את זה מדרשים מתוך מדרש בראשית רבה, רק מתוך מדרש בראשית רבה, שדורשים את הפסוקים של בריאת האדם. אז יש כמה מקומות, יש כמה פרקים, כבר מישהו פה אמר פרק א' ופרק ב' ויש גם פרק ה', יש כמה מקומות בפרקים הראשונים של בראשית שמתייחסים לבריאת האדם. אני בחרתי מתוכם שניים, באמת פרק א' ופרק ב', והבאתי לכם חלק, לא את הכל כי אין זמן, על הדף חלק מהדרשות שדורשות את הפסוקים האלה. ומה שאני רוצה שתעשו, זה בלימוד בחברותה, שכל דרשה תנסו לחשוב אם היא בדגם של יבמות, זאת אומרת בריאה של אדם שווה הרבה, או שהיא בדגם של סנהדרין, בריאה של אדם שווה אחד, או שהיא נמצאת באיזשהו מקום על ציר ביניהם. ואני רק רוצה להעיר הערה אחת. אני לא הולכת לדבר היום על הדיכוטומיה המגדרית. אני חושבת שאנחנו יותר מדי רגילים לקרוא את גם את הפסוקים במקרא ובטח את המדרשים ובטח את המדרשים היותר מוכרים, אתם תראו שחלק יותר מוכרים וישר אנחנו קוראים אותם בדיכוטומיה של הנקבה מול הזכר ומה זה אומר ומה זה אומר על נשים מול גברים. עכשיו יש לזה מקום, זה מתבקש, אני לא אומרת שלא. אני היום לא רוצה להתעסק בשאלה הזאת בכלל. אני רוצה להציף דיכוטומיה אחרת, דיכוטומיה של אחד מול כמה ביחד, מול משפחה, בסדר? ואני חושבת שדווקא הסוגיה הזאת ביבמות, היא אומרת על הגבר, שהוא אם הוא אין לו אישה, הוא בלי טובה, הוא בלי ברכה. עכשיו יכול להיות שעל האישה בכלל לא צריך לדבר, זה עוד יותר ברור שאם אין לגבר היא בלי טובה, יכול להיות, אבל זה לא כל כך משנה. אני היום מסתכלת על אדם, יהיה גבר, שזה יהיה גבר או שזה תהיה אישה. זה לא כל כך מעניין אותי בשיעור הזה היום. מעניין אותי האם סיפור הבריאה אומר, האדם הוא אדם כי הוא בא ביחד עם כמה אדמים כמותו, או שהאדם הוא אדם כי הוא בא לבד. בסדר? זה ככה בצורה הכי לא יודעת, שאני יכולה לומר. זהו, אז יש כאן, כן.
רק להוסיף שכל השאלה הזאת בהתפסות של יחיד, אם זה אחד או ייחודי, זה מזכיר לי את יורם אבל, שפה אחת ודברים אחדים, ששם באמת יש את המתח הזה, שמצד אחד יש הרבה מאוד אחדים, אבל זה יוצר מצד אחד ריבוי תוכן שווה, אבל יש את הריבוי שכבר הולך למקום שהוא אחד בריא, אחד
לא ריבוי, אבל זה הריבוי ולא ייחודיות. לגמרי, ואני חושבת, תראו, אפשר לקחת להרבה מקומות ולשאול את השאלה של האחד, יחיד, מול יחד והקשר ביניהם, אבל אני ממש רוצה היום להיות לא בזכר ונקבה וגם לא בחברה, אוקיי? באחד לעומת זוגיות ומשפחה, בסדר? זה הנושא שלנו היום. אפשר להגיד שהמשפחה היא מייצגת חברה לצורך העניין. עכשיו, יש פה יותר חומר מאשר זמן, וקצת הייתי רוצה לכל מקור יהיה לפחות מישהו אחד שיקרא אותו, אז... מה? אז כן, אז זה רעיון טוב. אז יש כאן את הדרשות על בראשית, יש כאן דרשות מבראשית רבה פרשה ח' שדורשת את פרק א', ויש כאן דרשות מבראשית רבה פרשה י"ז, פרשה י"ז שדורשת את בראשית ב', אז שחלק יתחילו מהסוף. וגם יש לי עוד הנחיה אחת כדי, בסדר? בשביל שנהיה יעילים בשיעור אחר כך, תסמנו לכם משפטים בתוך הדרשות שאתם קוראים, שאתם חושבים שהנה, שכאן נמצא הריבוי, שכאן נמצא האחד, שזה מה שהדרשה אומרת, שזה מה שיש לדרשה הזאת לומר, כדי שאחר כך כשתגידו תוכלו לצטט את המשפט, בשביל זה שמתי פה גם מספרים של שורות. צר לי ממש ממש לקטוע את הלימוד שלכם. אני באמת, אני ידעתי שזה לא זמן מספיק, אבל זה ככה פתיחה של הסדרה. תיקחו את הדפים, תמשיכו לדבר עליהם גם אחר כך. אבל בכל זאת אני רוצה גם קצת להספיק כאן משהו ביחד. דברו, איזה... אני אשמח, תגידו, תראו שורות, תגידו קולות ששמעתם בתוך בבראשית רבה, בין העולם שראינו מיבמות לעולם מסנהדרין. האם אדם נברא, מהות בריאת האדם היא אדם בתוך משפחה? או אדם, או זוגיות, או הולדה, או אדם אחד.
החלק החד הראשון, על פרק בית, על פרק של יזיים, אז בעצם יש באותו קטע שתי קולות, יש שני קולות, בעשרה ועמוד שם בעולם.
תגיד רגע באיזה עמוד ואיזה שורה אתה זה יעזור.
בעמוד 5, שורה 51.
אוקיי.
יש בעצם... בעשרה אמרות בעולם, אז צריכים לבחור את השמונה ויומרים של בראשית פרק א', אז בראשית פרק א', ואז מתווסף לזה ברוך אלוהים על הכפר.
נכון.
ומנחם הריוסי בעצם מכניס לתוכו, הוא לוקח את הדבר למרחבת ומכניס במקום של דיום עולים לא טוב להיות דיום לבדו. אתה בוחר מפרשת בריאה אחרת, שיש בו עוד המון אמירות, ואתה נראה ספציפית שהוא בוחר, שמה שחסר בעצם שלימות הבריאה זה לא טוב להיות דיום לבדו. לעומת זאת, ניתן לרוח בפני עצמה.
נכון, נכון. אני חושבת שבאמת בשורות האלה אפשר לראות את המחלוקת בין מה שאני קוראת בשם קוד יבמות לסנהדרין. אם אנחנו סופרים 10 מאמרות נברא העולם, כולל, כן, ויאמר אלוהים נעשה אדם, אז אנחנו באדם אחד, ומי שחשוב לו להעיף אחד מהמאמרות האלה כדי להכניס ויאמר אלוהים לא טוב היות האדם לבדו, זה הכל שרוצה לומר, זה מהותי לבריאה הדבר הזה, כן? זה לא יכול, לא מסכים לספור 10 מאמרות שבהן נברא העולם בלי הדבר הזה. אז יש פה אבל שתי אפשרויות, נכון?
את חושבת שהעניין של מרחפת על פני המים, איך שהוא זה מציג את הרעיון של היחיד?
אני חושבת שמי שלא דחוף לו להכניס לשם את לא טוב היות האדם לבדו, אז הוא לא צריך את זה בעשרה מאמרות שנברא העולם. זה יגיע אחר כך, יש, כן, יש עוד דברים שאני לא זוכרת מי ראיתי, כן, מפרשים של בראשית רבה שאומרים, אבל יש עוד דברים שנאמר ויומר, אבל יש הבדל בין הדברים שהם הבסיסיים, בסיסיים המאמרות שנברא העולם, לבין כל השאר. אז מי שמאוד, דווקא זה שיש מישהו שאומר, הסיבה להוציא את רוח אלוהים זה בגלל שהיא לא מנוסחת באותו, זה לא ויומר אלוהים. אז יש סיבה, זה הדבר שנוח להוציא. אבל אני לא חושבת שמי שהוציא זה כי הוא לא רצה את הרוח אלוהים, כמו שהוא רצה שבעשרה מאמרות שנברא העולם יהיה לא טוב היות האדם לבדו. אבל ממילא זה אומר שמי שלא אמר את זה, זה לא היה לו כל כך דחוף לומר את זה. אז יש מי שזה דחוף לו, הוא חייב שהלא טוב היות האדם לבדו יהיה בעשרה מאמרות שנברא העולם. ויש מי שחי טוב, אם ויאמר אלוהים נעשה אדם. בלי, וזה אחר כך. אז אני חושבת שזאת פתיחה מאוד טובה, כן.
זה גם לשם שמגיע מחוסר. זה לא פתאום בעברי אלוהים, ברטרטרטם, את האדם, וכך מצד אותיו. הוא היה יכול להביא מאמר אחר. זה משהו שמגיע מחוסר. אני לא יודעת, היה אדם לבדו, ואחר כך אנחנו נברא את האישה. אבל זה מעניין שהוא דווקא מכניס את הפסוק הזה. לא בכך מצד אותה, אבל משהו אחר.
זה בגלל, אני חושבת, הוא מחפש את הויומר, מעשרה מאמרות.
כן, אבל זה גם המניעה,
זה גם המניעה לבריאה,
שהוא מוסיף בדבר הזה.
אוקיי, תודה. עוד.
ככה אלוהים בראת העולם, גם פרק עד ככה את זה. ואז יש את מה שכאילו דרוש מהאדם, מה שמצופה שהאדם יעשה. כאילו, לך ותעשה, ולך ותקשיב את עצמך איכשהו. אבל כאילו, אם אנחנו מסתכלים על איך האלוהים בורא את האדם, אני חושב שגם פרק עד וגם פרק עד הוא תקשיב. אפשר לקרוא את זה אפילו כשני הצדדים, אבל בעיניי זה כאילו יחידי. ואז כאילו, ואז אלוהים כאילו אומר, בראתי יחידי, אבל זה לא טוב ככה, כאילו לא... תעשה עם עצמך משהו.
אוקיי, אז אתה מתייחס באמת לפסוקים. אני שואלת על המדרשים, על הקולות מתוך המדרשים. אני יכולה לכוון, אוקיי? בואו נתחיל. איזה מקומו, מה פגשתם במדרשים שהוא על הדגם של יבמות, שאומר... הבריאה של האדם, הבריאה של האדם מכוונת, אמור להיות בה איזשהו ריבוי. לא אחד.
אני יכולה לומר
שאני
ואני
למדנו,
בדף 6, שורה 63, יש את סלו עזר כנגדו. הסיפור ששאלנו אותך עליו.
כן.
סיפור מהמם.
כן.
זה מדהים שלרבי יוסי הגלילי יש אישה רעה, ומכל הבחינות היא משקרת לו והכל. ובסוף מביאים לו כסף כדי לגרש אותה, והוא עושה הכל, וקיצור, היא צריכה לחזר על הפתחים כדי לקבל צדקה, ולמרות כל זה הוא מפרנס אותה בסוף ימיה, כי הוא אומר, הוא מבשרך לא תיקלם. זה מבחינתי, כאילו, הוא עדיין מרגיש שהיא הבשר שלו. אז בעיניי זה
הולך
למה. זה דגם
של ריבוי, כן. אז קודם כל נגיד, זה מדהים שהסיפור הזה נמצא פה, אני מסכימה, כן? היינו מצפים שתחת הכותרת, אם זכה העזר ואם לאו כנגדו, אם יהיה איזה סיפור ארוך, זה יהיה על הסיפור של הזכה. והסיפור שמביאים פה זה על הלא זכה בגדול. הוא לא זכה. יש פה שלושה אנשים, דרך אגב, למי שקרא את הסיפור, אם לא תקראו אותו אחר כך. שלושה אנשים מסכנים. האיש, אשתו, והאיש השני, אף אחד מהם לא נהנה מהקשר הזוגי. הם שלושתם סובלים, כאן הוא תואר הסבל של רבי יוסי הגלילי, אבל כנראה גם היא סבלה, גם ממנו, גם מהשני, גם השני. בקיצור, שלושה אנשים במערכת זוגית לא מאושרים בעליל, וזה מה ש... זה הסיפור החכמים שהמדרש בוחר להביא. ועם כל זה, הוא באמת נגמר במבשרך לא תתעלם, ומהצד הזה אני מסכימה איתך. עוד מישהו ראה את הסיפור הזה? כן?
אני ראיתי את זה, כאילו, מתאים יותר לסוגיה של מסכת סנהדרין, שהסיפור מגיש את המיוחדות של רבי יוסי הגלילי. אני לא בטוח שאני כל כך מתחבר לדיכוטומיה הזאת בין תאונות בסנהדרין, אבל מפני שהוא מגיש את עניין של הכבוד של רבי יוסי הגלילי, הביטוי שלו בעולם והחשיבות שלו בעולם, ועד כדי כך שתלמידים מוכנים להשקיע בגירושים שלו, שיהיה לו אישה שהיא באמת נאה לו, מתאימה לו. כשקראתי את זה יותר מתאים לה.
כן, הוא לגמרי עומד בפני עצמו, ברור ש... האישיות שלו לא תלויה, האישה יכולה להיות לכבודו או לא לכבודו, אבל העצמיות שלו שם נמצאת, אני חושבת שהעצמיות של כל אחד, גם של הדמויות האחרות שהן פחות מפותחות פה, גם העצב, גם הכללה שלהם, הם עצמיים.
כן, זה
מאוד
עם הסיפור
על פירוק
דווקא בשביל
היחיד. נכון, נכון. היחיד צריך לפרק כדי להיות בעצמיותו, וגם כשביחד הם נמצאים, אז כנראה כל אחד רואה את העולם מאוד בצורה אחרת. ושוב, זה מעניין שזה הסיפור שנכנס לכאן. זה מאוד מעניין. יש כאן אזכור של חנניה בן חכינאי, אפשר לספר עליו, אבל זאת לא הבחירה, אלא, כן.
דווקא הרגשתי שהפואנטה של הסיפור זה שזה הפוך. זה כאילו, אפילו שחשבת שהתפצלתם, עדיין, כאילו, אתה עדיין
אחראי,
אתם עדיין אחד ביחד שלכם, אפילו
שהביחד
הזה כבר לא רלוונטי, כאילו.
אז זה הכל, נכון, זה מה שהיא אמרה. אז שוב, יכול להיות שהסיפור הזה יש בו משני הצדדים. עוד דברים שראיתם?
בפירושים השונים אני אומרת זכה ונקבה ברא אותם, אז אני חושב שזה או אנדרי רומס של סוג של יצור לא זוגי, או גם יצור אחד ולא שניים, אבל שהוא כולל את האפשרות להפריד.
נכון, זה בעמוד 3. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, יש פה כל מיני אפשרויות סביב המילים אחור וקדם צרטני, מאוד 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 מעניין. אז הקול שאומר הבריאה של האדם היא ריבוי, זה בשורה 5, אמר שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, דיפ, אני לא יודעת, דיפ, דיפ פרוספון, זה דו פרצופי, כן? וכן, היו שם שניים מחוברים, ואז היה אפשר, גב אל גב, ואז היה אפשר לנסר אותם. נכון שאתם מכירים את זה? נכון שכולם מכירים את זה? נכון שמשום מה, את זה אנחנו מכירים? ולא הרבה הרבה דברים אחרים שנמצאים פה? זה, 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 זה מעניין, הבחירה, לא יודעת איך לקרוא לה, חינוכית, תרבותית, להכיר לנו את, את הדבר הזה. אבל בתוך הרצף של הפתיחתא הזאת, זה המשפט היחיד שלוקח לשם. כל השאר זה חזק חזק לצד השני. בית, כן, הנחש האדם נברא אנדריגונוס, הוא לא מובחן מינית, או גם וגם, זה להגיד אחד שיש בו הכל, אבל זה אחד, וכן כל שאר הדברים, הגולם הזה שמוטל מסוף העולם ועד סופו, הכל, הכל, הכל הולך על הדגם של אחד, משפט אחד, הצעה אחת, היא על הריבוי והיא תפסה בחלל, לא יודעת איך לקרוא לזה, באתוס שלנו, מקום הרבה יותר חזק מהדברים האחרים.
אני חושבת שיש כאן משהו מעניין ברעיון של הגב אל גב, אפרופו הסיפורים שהרבה מאיתנו מכירים, זה שיש שני מוחות או שני כיווני חשיבה או דברים כאלה, אבל הגוף הוא אחד, שהם חייבים ללכת לאותו כיוון, שזה גם איזשהו משחק על היחיד אל מול רבים בתוך אותה קונסטלציה.
נכון, אבל מכל שאר הדברים, אם יש משהו שאומר, האדם נברא ריבוי, זה הדבר הזה, אבל הוא קטן לעומת שאר הדברים שיש כאן.
ובאמת בהמשך, שכתוב על זה שהוא מעמיד ממנו צאצאים, אז כתוב את זה, אני מעמיד ממנו.
איפה את? תגידי לנו איפה?
בעמוד 4, שורה 23. אמר הקדוש ברוך הוא, האדם שאני מורה לו, לא גדולה ולא קטנים, אני מעמיד ממנו. זאת אומרת, גם כאן, בהקשר של התולדות, אין כאן בכלל כאילו שהוא קשר זוגי, או שהם יביאו את התולדות שלהם, אלא כמו שאני יצרתי, ואני גם מביא את ה... כאילו...
מעניין מאוד, כבר שמתי לב, את צודקת, כן, נכון.
דווקא בכל המדרש המאוד מאוד ארוך הזה, שמדבר המון על היחידיות, המשפט היחידי לקראת הסוף שראינו שפתאום הולך ממש 180 מעלות.
איפה את? רק תגידי לנו.
בשורה...
עמוד 4?
עמוד 4, שורה 33.
אוקיי.
לנו מה תשיב? אמר להם, לשעבר אדם נברא מהאדמה וחווה נברא מהאדם. מכאן ואלך, בצלמנו תגמותינו. לא איש ולא אישה ולא אישה ולא איש ולא שניהם ולא שכינה. כאילו, אנקדוטה קטנה שיש לזה מקום, ואז חוזרים עוד פעם ל... להקשר היחידי.
נכון, שהאנקדוטה הזאת היא כמובן מדברת, אני לא יודעת מי שעשה את מה שאמרתי והתחיל מהסוף, כן? יש לנו את כל ויקח אחת מצלותיו, כל מה שנמצא בעמוד 6 משורה 90 ומעלה בעמוד 7, שמאוד, כן, מדבר באמת על האישה שנבראה מהצלע ומה האיש ומה האישה, זה מדבר עם השורה הזאת, ששוב, אנחנו מאוד מאוד רגילים לראות את זה באמת באיש, אישה, זכר, נקבה, אבל אני חושבת, גם כאן וגם במדרש הזה, לשעבר, היה אחד, אדם אחד, הוא נברא מאדמה, אחר כך חווה נבראתה ממנו, ומכאן והלאה הם ביח, באמת צריך את שניהם בסיוע השכינה בשביל להמשיך ולהוליד ילדים. אבל זה לא מבטל את שוב, בלי להיכנס עכשיו למשמעות מה זה אומר שאישה נבראה מהצלע. אבל קודם היה אחד, ואחר כך מהאחד הזה היה עוד אחד, ועכשיו הם ימשיכו להביא עוד. ואם אנחנו כבר כאן במדרש הזה, על ויאמר אלוהים נעשה אדם, עוד מישהו רוצה לומר עליו משהו או על דרשה אחרת? תראה, תראו, המדרש הזה הוא מפורסם בעיקר בגלל הנעשה אדם, נכון? הלשון ריבוי, שהיא מאוד מאוד הטרידה את חכמים, כי מה זה אומר נעשה? מי בדיוק? הריבוי הזה של נעשה. אלוהים ביחד עם מי, אם ביחד עם מישהו, זה אומר שיש שם עוד מישהו חוץ ממנו, וזה כמובן מאוד 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 מטריד את חז"ל, ורוב הפעמים אנחנו, אני חושבת, נמצאים כאן, וגם יש פה שלוש נקודות, אני לא הבאתי את כל ההתחלה, עם מי הוא נמלח, עם מי הוא נמלח, עם מי הוא התייעץ, וזה זה, זה, זה עניין שלם, והמוקד שלו זה ש, כן, אני קוראת בשורה 21, או לפני, בשעה שהיה משה כותב התורה, היה כותב מעשה כל יום ויום, עמוד 4 אני, כיוון שהגיע לפסוק, ויאמר אלוהים נעשה אדם וגומר, אמר ריבונו של עולם, מה אתה נותן פתחון פה למילים? לא רוצה לכתוב את זה. אמר לו, כתוב, הרוצה לטעות יטעה. בסדר, עכשיו, אז אנחנו, הדרשה הזאת מתחילה בהתמודדות עם הטעות האפשרית הזאת, שיטעו ויגידו שיש שתי רשויות או יותר בשמיים. אבל היא מסיימת בטעות אחרת. מה הטעות האחרת שהדרשה מסיימת איתה? טועים בין האדם לאלוהים. זה דרך אגב תיאולוגית לא פחות נועז מהטעות הראשונה, נכון? ממה זה, למה טועים בין אדם לאלוהים? כי הם דומים. למה הם דומים?
בצלמנו.
בצלמנו. אז נחזור רגע לשורה 26, או 25. למלך שהיה מטייל בפתח פלטין, וראה איזה סלע מושלך, והוא אמר, מה נעשה? אז היו שם, לא יודעת, המלאכים, המישהו, והם אמרו, אפשר לבנות מזה מרחצאות כאלה, מרחצאות כאלה, איזה סלע מאוד יפה, אפשר לעשות ממנו כל מיני דברים יפים, אבל המלך לא מקבל את דעתם, והוא אומר, לא, נעשה אדרגיאנטיס, לא יודעת איך להגיד את זה, זה כן פסל, דמות, צלם, אם אני מחליט שזה, מי מעכב, זה נמצא במסגרת הדחייה של ההימלכות, ההימלכות היא לא ממש הימלכות, אלא גם אם מישהו אמר שם, המלך, הבורא החליט מה לעשות, והוא החליט מהאדמה לא לברוא מרחץ או ארמון, אלא לברוא צלם, לברוא דמות. והצלם הזה יצא כל כך דומה לבורא, עד שהמלאכים התבלבלו. הם ישבו שניהם במרכבה, כן, הבורא והנברא, והמלאכים רצו, כמו שמכבדים מלך, להגיד, יחי אדוני המלך, אבל הם לא ידעו. ואז היה צריך לעשות איזשהו מעשה שמבחין בין אלוהים לבין האדם הנברא, ואז אלוהים מפיל שינה עליו, ויפל תרדמה על האדם, שזה גם דרך אגב מה שהוביל ליצירת האדם השני, שזה חווה, וזה מבחין את האדם מאלוהים, כי אלוהים לא ישן, ולא בורים מהצלע שלו עוד 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 משהו. אבל האדם הזה שהתבלבלו בינו לבין אלוהים הוא אחד, אוקיי? ואני חושבת שדרשה כזאת ממילא אומרת היא יוצאת היא לא יכולה לעלות בקנה אחד עם האמירה הזאת ביבמות שכל אדם שאין לו אישה אינו אדם. כי האדם בצלם, שכמעט התבלבלו בינו לבין הקדוש ברוך הוא, היה אדם אחד בלי אישה. דווקא השלב שכבר היו שניים זה שלב שאי אפשר להתבלבל. אז אני חושבת שהקול של הדרשה הזאת הוא לגמרי לא עם יבמות, והוא לגמרי כן עם לפיכך נברא אדם אחד. זה הצליח יותר מדי, אז היה צריך להבדיל בינו לבין אלוהים, כן?
אני אוהבת את זה, זה מעניין. ואני שואל את עצמי, האם יכול להיות שכשהוא הפיל עליו את האדמה, אז הוא הטיל בו מום, גם הוא חסר,
ואז ככה הוא שלמה הבריאה שלו, זאת אומרת, הוא נתן ממנו איזשהו צלע וגרם לו להסתובב כל החיים עם תחושת רקנות שתכריח אותו לדור בכפיפה אחת מאוד איזה אדם.
כן.
שבסוף הבריאה, אז זה כן מתחבר לזה שבסוף הוא פגם בו, זאת אומרת, יכול להיות שמלכתחילה באיזה עולמות עליונים, האדם היה שלם, אבל האדם שפה...
תראי, אי אפשר לקחת את זה שכתוב לא טוב להיות האדם לבדו באיזשהו שלב, אבל אני כן, הדבר הראשוני היה לבדו. עכשיו אני רוצה לחזק את זה מהדרשה הבאה בשורה 41, לא משנה מה כתבו לתלמי המלך עכשיו, אבל כן הדרשה הבאה. רבי יהושע ברבי נחמיה וכולי, בשם רבי אלעזר, ברא בו ארבע בריאות מלמעלה וארבע מלמטה. האדם הראשון הזה, היו בו ארבע בריאות עליונות וארבע בריאות תחתונות. מהם העליונות? עומד כמלאכי השרת ומדבר כמלאכי השרת ומבין כמלאכי השרת ורואה כמלאכי השרת. טוב, לא משנה, גם בהמות רואות, אבל הוא רואה לא אותו דבר. ומה הם ארבע מלמטה? אוכל ושותה כבהמה, פרה ורווה כבהמה, ומטיל גללים כבהמה, ומת כבהמה. אז הפריאה ורבייה, היכולת הזאת, שהיא גם כן כמובן תוצאה של יכולת ההזדווגות, היא מעלמטה, היא לא מעלמעלה, וזה ממשיך. רבי תפדי בשם רב אחה, העליונים יבראו בצלם ובדמות, ואינם פרים ורבים, התחתונים פרים ורבים ולא נבראו בצלם ודמות. הנה ממש אמירה שאומרת הפריאה ורבייה לא שווה צלם ודמות. דווקא הצלם ודמות זה הלא פרה ורבה. עכשיו הקדוש ברוך הוא כן רצה שהאדם יפרה וירבה, אז אמר הקדוש ברוך הוא, הרי מבוראו בצלם ובדמות מן העליונים פרה ורבה מן התחתונים. בסוף כן, לא טוב היות האדם לבדו ועשה לו עזר כנגדו והוא יפרה והוא ירבה, אבל בדרשה הזאת הצלם והדמות, מה שהופך אדם לאדם, מה שמייחד אדם משאר עולם החי עד שהוא דומה לאלוהים, עד שאפשר להתבלבל, זה לא הזוגיות וזה לא הפריאה ורבייה, אין? מהמקום האחר. ודרך אגב, מאוד מאוד מעניין שבדיכוטומיה הזאת של עליונים מלמעלה מלמטה, הפריאה ורבייה מלמטה, ומה עוד מלמטה? המוות. והחיים הם מלמעלה. אז האחד הוא ביחד עם הצלם ודמות וחיים. והפריאה ורבייה היא למטה, והיא ביחד, היא חיים, אבל היא ביחד עם המוות, עם הדברים שהם מלמטה. זו תפיסה, אני חושבת, מאוד מעניינת, וגם במדרש היפהפה הזה על האדם שקורא שמות לחיות, תסתכלו בעמוד 6. אמר רב אחא, שורה 80, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון, נמלך במלאכי השרת, אמר להם נעשה אדם. אמרו לו, אדם זה מה טיבו? אמר להם, חוכמתו מרובה משלכם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא לפניהם בהמה חיות ועופות, אמר להם, זה משמו, זה לא היו יודעים, זה משמו, לא היו יודעים. העבירם לפני אדם, אמר לו, זה משמו שור, זה משמו גמל, זה משמו חמור. האדם יודע לתת שמות, והוא גם יודע לתת שם לעצמו, הוא נברא מהאדמה, וגם שם לאלוהים, אוקיי? כי הוא האדון, אז החוכמה של האדם, ואז חזר בשורה 86, העבירה לפניו זוגות זוגות, אמר, לכל יש בן זוג ולי אין בן זוג, ולאדם לא מצא עזר כנגדו, ואז מוצאים לו עזר כנגדו. אז ממי האדם לומד את הרצון בזוגיות? מהחיות? מלמטה, לא מלמעלה. בסדר? הצלם והדמות היה הוא בצלם ודמות בלי קשר להזדווגות ולהולדה, הם דווקא מהמקום האחר.
שאלה משהו?
בטח, לשאול, להגיד. אין לנו עוד הרבה זמן, אבל כן.
בעצם, את מדברת על זה שהקדוש ברוך הוא מאוד יחידי, והאדם הוא זה שיש לו ריבוי. אבל כשאנחנו מסתכלים, נגיד, על שיר השירים, אז כן יש שם מודל של זוגיות בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, והוא כן חלק מהזוגיות הזאת, הוא לא יחיד.
אז אמרתי בהתחלה, אני חושבת שאת השאלה הזאת של השני מודלים, זה מעניין לבדוק בהרבה הקשרים. אז קודם הציעו לבדוק את זה בהקשר של סיפור מגדל בבל, ואת מציעה לבדוק את זה בהקשר של שיר השירים, אפשר לבדוק את זה בפשט של שיר השירים, אפשר לקרוא במסורת של חז"ל ושל אחרים של שיר השירים. יכול להיות שזאת תהיה תשובה אחרת. אני לא אומרת בשום אופן שהכל אומר אותו דבר. אני התחלתי מזה שאני חושבת שיש כל, שהכל ביבמות והכל בסנדרין הם לא אותו כל. עכשיו, זה לא אומר שאין שום שילובים, וזה לא אומר שצריך להגיד הכל הזה הוא פסול והכל הזה הוא לא. אני רק רוצה, אני חושבת שמספיק צעד שאנחנו עושים זה להנחיח שיש שני קולות. ואני חושבת שהדרשות האלה בבראשית רבה הן מאוד מנחיחות את הקול של אדם אחד, בסדר? אפשר ללכת עם זה, אפשר, וזה לא סתם, כי אמרה פה קודם מישהי שהסיבה להתבלבל בין הבורא לבין הנברא, זה בגלל דווקא בגלל התכונה הזאת. זה כבר יהיה בשיעור של שרה, אבל אני אמרתי לרב נדב שאני לא מתעסקת בדברים כאלה, אבל אני בכל זאת, אני כן אומרת, זה לא צריך להיות בעולמות של קבלה וחסידות בשביל זה. התפיסה המונותאיסטית היא בלב ובמהות שלה, זה אחד, בסדר? אז אנחנו בדרך כלל כשאנחנו אומרים אדם נברא בצלם, אנחנו מדברים על דברים אחרים, אבל אני חושבת שיש כאן משהו מאוד מאוד חזק שאומר בצלם זה אחד. אחר כך היו סיבות, אחר כך לא טוב להיות האדם לבדו, אבל יש משהו קודם ומהותי והוא אחד, וזה הבצלם, והוא שלם, וזה הבצלם. אז יש פה עוד קול, אבל הקול הזה בוודאי, בוודאי נוכח פה, ואני, היה לי חשוב להביא את זה, ואני רוצה לומר שאני מעיזה להציע, נחזור למשנה בסנהדרין. אני מעיזה להציע תוספת. אוקיי, לפיכך נברא אדם יחידי, אז המשנה הביאה ארבע סיבות למה האדם הראשון נברא יחידי, ואני רוצה להציע שלפיכך נברא אדם יחידי, האדם הראשון נברא אחד, ורק אחר כך היה עוד אחד, ואחר כך הם הולידו עוד ילדים, אבל בראשית הבריאה היה אחד, כדי שאדם ידע שהשלמות שלו כאדם והיותו בצלם אלוהים היא לא תלויה בזה שיהיו לידו אנשים אחרים. היא לא תלויה בזוגיות, היא לא תלויה בפרובו, עם כל, הברכה שבהם, שאני לרגע לא חולקת עליה, התחלתי בזה, אני מאחלת את זה לכולכם ולכולם, אבל אני חושבת שצריך, וזה כן גם תפקיד שלנו כחברה, זו דעתי, אתם לא חייבים להסכים, צלם אלוהים באדם הוא לא תלוי בזוגיות וילדים, הוא בפני עצמו לגמרי, ולפיכך נברא אדם הראשון יחידי, כדי ש... כדי שנדע, כדי שנזכור, שלא נתבלבל.
כי בן אדם כבר נולד כאילו עבד, יש כל מה שאתה רוצה לעשות כדי להתנדב
את עצמך. בסדר.
השאלה אם כאילו זה שנזכור.
תראה, גם המשנה שאומרת לפיכך נברא אדם יחידי, היא לא אומרת אל תתחתנו, אבל היא אומרת תעצרו רגע, תחשבו. מה יש בזה שהאדם הראשון נברא אחד? מה זה בא לומר? זה לא בא לשלול את זה שיש, כמו שאתה אומר, הוא גם נברא ערום ואנחנו הולכים עם בגדים. הוא גם חרש את השדה וגם אוכל לחם ולא רק את השיבולת. בסדר? יש מקום להתפתחות. וכן, נעשה לו עזר כנגדו וזה חשוב וזה ברכה וכל זה נכון. אבל מה אנחנו יכולים ללמוד מזה שבכל זאת, שוב, לא, יש גם קול אחר שאומר שהוא נברא שניים מחוברים, אבל זה קול מיעוט. הקול המרכזי אומר אחד, ואנחנו יכולים ללמוד מזה כל מיני דברים, כמו שהמשנה הציעה, שהם לא סותרים את זה שנשאף להיות בזוגיות, בנישואים ארוכים, יציבים, וללדת ילדים. בשום אופן אני לא באה לשנייה להפחית בדבר הזה, אבל אני באמת חושבת שהצלם אלוהים באדם הוא בפני עצמו, הוא לא קשור בשאלה אם יש לו זוגיות ואם יש לו ילדים, ומבחינתי זה דבר מאוד מאוד חשוב שבריאת האדם אחד בא ללמד אותנו, כמו גם הדברים האחרים, שלא יאמר אדם וחברו אבא גדול מאביך, גם הם לא סותרים את זה שטוב שיש הרבה אנשים, אבל להיות רגע במקום הזה, זה אלה המחשבות שלי, אבל אתם מוזמנים להמשיך לחשוב, ואני אשמח גם לשמוע עוד מחשבות בהמשך. תודה רבה.